נו, מגיעים לפסוק הכי קצר של אשת חיל. לא לפסוק, למדרש הכי קצר. נודע בשערים בעלה, בשבטו עם זקני ארץ, הגענו לנון. נודע בשערים בעלה זו מיכל, שהצילה דוד מן המיטה. סיפור, עוד רגע נראה את הסיפור, סיפור שלם, כן. עוד שנייה, אני זוכר בסיפור הזה, זה סיפור מופלא. אבל לפני כן בואו נבין רגע את הפסוק, ונזכר שנייה אחת ברות. כמו שכשיש לנו כוח אנחנו מספיקים טיפ-טיפה. עוד מעט כשנגיע לרבות בנות עשו חיל, מתקרבים לשם לאט 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 לאט, כשנגיע לרבות בנות עשו חיל, משם ואילך זה בכלל רות. משם זה הכל רות. כי ברור שואת עלית על כולנה זה זו היחידה שעליה כתוב אשת חיל. בשבוע שעבר אמרנו שבת שבע היא האישה היחידה הנוספת שבפשוטו של מקרא הפרק מוסב עליה. מסע אשר יסרתו אמו. הזכרנו את הפרק ואת אשת חיל ואת בת שבע. עכשיו אנחנו עוברים לנודע בשערים בעלה, ורק נזכר לשנייה אחת ברות. מאוד פשוט. אם מדובר על רות ומדובר על שלמה שמתאר את סבתא רות ואת סבא בועז, אז הדברים ברורים לגמרי. כל פרק ד' ברות הוא הפרק שבו בועז עלה השערה. שם יושבים הזקנים. זה פסוק ברור, כמעט בכלל בלי, כמעט אין פשט אחר בפשט. ובועז עולה השערה, שם יושבים הזקנים, ושם הוא שואל אותם את כל השאלות ומברר איתם מי יהיה הגואל הקרוב. הרי בלילה הוא אומר לרות שיש גואל קרוב ממני, וכיוון שיש גואל קרוב ממני אז אני לא יכול לגאול אותך, אלא אם כן יהיה לי פס, יהיה לי אישור. כלומר, אם אני אהפוך להיות הקרוב ביותר, כי הוא לא ירצה. בשביל זה צריך בית דין. דיברנו בפרשה, זה תמיד הולך יחד עם השיעור של מקודם. שם פרשת הגיור. כלומר, כל פרשת הגיור שעוברת את הכל, עוברת שם את האישור שלה. היה צריך לפני כן שבועז ובית דינו יקבעו כלל גדול שנקרא עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. כי כתוב בתורה לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. וכך בעצם מנסים לפסול את דוד. כי הוא בכלל בא ממואב. וצריך את הבית דין הגדול הזה שם של בועז שיקבע עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, ואחרי זה בית דינו של שמואל יאשר את זה שוב. ובפרק ד' ברות, אני קורא ככה בחצי שנייה בלי להיכנס יותר מדי, אגב בחומשים, אם עוד יש לכל העם חומשים אז יש רות בחומש, נכון? באיזה עמוד? אנחנו פתחנו הרבה פעמים את זה, 600 ומה? 643, מצוין. אז אולי נסתכל לשנייה אחת בפרק ד', נגנוב חצי דקה לזה. יש לכם חומשים? יש פה עוד חומשים? ואם חסר אז אולי אפשר להביא עוד כמה חומשים לשולחן? תודה, תודה אל. אז כתוב שם, ובועז עלה השער וישב שם, והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז. 643, לא, בסוף החומש, 643, 643, ממש לקראת סיום הספר. ויקח 10 אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה, שבו פה וישבו, אם לא זה נודע בשערים בעלה בשבטו עם זקני ארץ, אז מה זה כן? כלומר, הוא נהיה בעלה על ידי שהוא ישב בשערים עם זקני ארץ. זה ממש הפסוק. כלומר, זה רות ברור. כלומר, בכלל לא. ויאמר לגואל, חלקת השדה אשר להכינו לאלימלך מכרנו עמי השבה משדה מואב. ואני אמרתי, אגלה אוזנך לאמור כנה נגד היושבים ונגד זקני עמי. הכל זקני ארץ פה עכשיו. אם תגאל גאל ואם לא יגאל אגידה לי וידעה כי אין זולתך לגאול ואנוכי אחריך ויאמר אנוכי יגאל. ויאמר בועז ביום כנותך השדה מיד נעמי ומעט רות המואביה אשת המת קנית להקים שם המת על נחלתו. אתה לא גואל רק את השדה, אתה אמרת אנוכי יגאל על השדה. עם גאולת השדה אתה גואל את רות. אגב, גאולת השדה היא לא סתם ביזנס, היא גם דבר מאוד חשוב, כי השדה היא שדה מחלון, ואת השדה קונים להקים שם למחלון. מה פתאום להקים שם למחלון? מתבולל שירד לבית לחם, מבית לחם, בזמן רעב, מה פתאום להקים שם למחלון? זה עצמו מדרגה. כשקוראים את זה אז חושבים שהשדה זה הנדלן, זה הביזנס, זה הבנק. נו, אתה לא רציני, אתה לא לקחת את רות עם השדה. זה רבע נכון, זה לא באמת נכון, זה טיפה נכון. קודם כל, רעיון קניית השדה הוא עצמו מהפכת עולם. כדי להקים שם, עוד מעט נראה, גם על השדה להקים שם. עוד מעט נראה את זה, זה כתוב מפורש בפרק. וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו, וזאת התעודה בישראל. זה ממש בית דין, שמלמד גם את כל הסוגיה של מה שנקרא קניין בסודר, או קניין בשליפה. ויאמר הגואל לבועז, קנה לך, וישלוף נעלו. ויאמר בועז, הזקנים וכל העם, עדים אתם היום, כי קניתי את כל אשר לאלימלך ואת כל אשר לחיליון ומחלון מיד נעמי. וגם את רות המואביה אשת מחלון קניתי לי. להקים שם המת על נחלתו.
זה לא שהוא נתן את השם מחלון.
לא, שם המת על נחלון. מי זה המת?
מחלון.
מחלון, כלומר אנחנו עוסקים בהקמת שמו. הוא היה בעלה של רות, אבל הוא היה בעלה של רות בתור גויים. המת, אחינו. זה פרק פלאי, כלומר זה בעצם להחזיר מהדיוטות הכי תחתונות לא רק את רות. רות היא המקום שלה, היא האשת חיל היחידה, זה להחזיר את מחלון אלינו.
רגע, את שואלת אם להקים את שם המת, זה גם לי שאלה, שהילד שיבלד להם הוא צריך להיקרא מחלון?
לא, לא, לא. לא, לא, לא.
לא.
נחלה, נחלה. להקים שם המת על נחלתו, ולא ייקרא את שם המת מאחיו ומשאר מקומו. למה לא שיקראת? זאת הייתה הסברה הפשוטה שלי. זה תחילת המהפכה. המח עמי, שדיברנו עליו כל השיעור של רות, זה שרות מלמדת אותנו להחזיר את השם המת מחלון לנחלתו. היא נותנת את השיעור מה זה מחלון. מה שיתרו בא ללמד אותנו. כשהוא משתנה ממשה לישראל, לעל אודות ישראל, והוא בא ללמד את הכל דרך קריאת הים ומלחמת כל מה שדיברנו, רות מלמדת את זה אצל מחלון, זה הרי לא, תראו עד איפה זה מגיע.
יש לה את הכוח לשנות.
זה הגיור המוחלט, כי הגיור בא מלמעלה מהטעם והדעת, הגיור לא בא מבית ספרנו. הוא בא מלמעלה, הוא בא מהמקור האלוקי של הכל. שמה זה למעלה מכל המגבלות, שמה זה למעלה מכל החוקים, שמה זה החוק המקורי. וגם
מישהו מתגייר הוא נעשה נשמה חדשה,
תינוק חדש, כן, תינוק שנולד.
אז למה צריך לגאול אותה?
את מי?
את העמך עמי, לא הימון שישה במסדמות.
לא, את מחלון צריך לגאול, לא את רות.
את השדה שלו ודאי, אבל למה רות היא חלק מהשדה?
כי רות היא נעמי, היא נעמי. עכשיו, כיוון שהיא נעמי זה חידוש, הרי זה לא דיני איבום הרגילים. אין פה איבום, זה לא אח. אין פה איבום, והנישואין של מחלון ורות לא תפסו בתור דין לאיבום. אין פה איבום.
אבל יש פה איבום.
זה נקרא איבום, זה המהות, זה איבום נשמתי. זה באמת לא הגדרה הלכתית. הנה חינמי, ולזה הוא לוקח את הלגיטימציה של הזקנים, בשבטו נודע בשערים בעלה ושבטו עם זקני ארץ. אגב, חז"ל אומרים על הפסוק הזה בזוהר הקדוש, מוזכר בתניא הרבה הזוהר הזה, נודע בשערים בעלה, כנסת ישראל, גם אשת חיל הולך על כנסת ישראל, ובעלה זה הקדוש ברוך הוא, ונודע זה והאדם ידע, והוא נודע, כלומר כמה יש אלוקות במציאות, זה לפו מה דמשער בליבי, על פי כמה שאני משער מלמטה, דמה למעלה ממך. נודע בשערים, על פי כמה שאני נותן בשער, נודע בשערים, לפו מה דמשער בליבי, כך נודע קודשא בריך הוא פה. כלומר, יש לישראל כוח שההיוודאות של בעלה מופיעה על פי השערים כאן.
אבל זה אישית? כל אחד מקבל את זה בצורה?
כן, כן, כן.
זה אישית?
כן, כן, זה ישראל. זה כוחם של ישראל. ועוד פעם את השיעור על ישראל מקבלים מיתרו ומירות. זה... אנחנו חוזרים עוד שנייה למיכל. אבל זה... נמשיך. וגם את רות המואביה יש את מחלון קניתי, ולא יקרת שם המת מימיכיו ומשאר מקומו, עדים אתם היום. ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים, עדים. ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהם, כבר דיברנו על זה בפעמים שדיברנו על רחל ולאה, שתיהם במם, את בית ישראל ועשה חיל באפרתה, וקרא השם בבית לחם. אגב, פלא פלאות, בית לחם זה... בית לחם יהודה, זאת אומרת זה זקני יהודה. את מי הם מקדימים למי? את רחל ללאה או את לאה לרחל? ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה. הם מאשרים, זקני יהודה מאשרים, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל ועשה חיל באפרתה. יהי ביתך כבית פרץ, אשר ילדה תמר ליהודה מן הזרע אשר ייתן השם לך מן הנערה הזאת. ויקח בועז וכולי, ותאמר מהאנשים, והיה לך למשיב נפש וכולי וכולי וכולי. אז נודע בשערים בעלה בשבטו עם זקני ארץ, זה קודם כל הפרק הזה. המעניין הוא, שלכן טיפ טיפה הערכתי בזה, שכשלומדים את זה אצל מיכל, הסיפור של מיכל הוא בעצם הסיפור הכי הפוך שיכול להיות. כי בעצם עכשיו מדובר פה אצל שלמה על אבא דוד, מקודם הוא דיבר על דוד ובת שבע, ועכשיו הוא מדבר על דוד ומיכל. למיכל אין ילד עד יום מותה. וסיפור דוד ומיכל הוא הסיפור ההפוך מפרק ד' של רות. כי בפרק ד' של רות מתואר ההמשך, ובסיפור דוד ומיכל מתואר הנתק, ההפסק, מה שלא ממשיך. בפרק ד' ברות מתואר רחל ולאה, שבונות שתיהם את בית ישראל. אתם יודעים מי זה רחל ולאה בעצם? דוד ומיכל. כי דוד ומיכל, זה רחל ולאה, זה בנימין ויהודה. והחיבור הכי עמוק של בנימין ויהודה שמופיע דרך החתונה המלכותית היחידה. בת שבע לא מלכה. דיברנו על זה בשבוע שעבר. מיכל. היא הממשיכה. היא הממשיכה.
היא המלכה?
היא בעצם הממשיכה את שאול, לא מצד המלכה. היא הממשיכה את עולם המלכות. החיבור והערבות של דוד ומיכל ייתן את ביתו לאישה. הרי שאול מבטיח את ביתו למי שינצח את גוליאת. ויש סיפור שלם שם עם מירב ומיכל. סיפור שלם. בפועל, מיכל היא הבת שממשיכה עם שאול אצל דוד, אבל שם יש... את הטרגדיה.
אבל היא בעצם זאת שעושה את הנתק. היא צריכה להבחין בין שאול לבין דוד.
לבין דוד.
היא נאמנה.
מעניין מאוד.
ואז היא מפסידה משני הפקידים. היא גם מפסידה את אבא שלה, ובסוף היא גם מפסידה...
אני חושב שמה שאת אומרת, בקי, היא נוגע גם בצד הפוך, קצת ממה שאת אומרת, נדבר על זה עוד שנייה. לא חושב שהיינו עד עכשיו, בכל פסוק אנחנו פוגשים נושא אחר. בכל פסוק אנחנו פוגשים נושא אחר. אצל מיכל אנחנו פוגשים את הבעיה של האבא והבעל, של ההעדפה. כשהיא מצילה את דוד מן המיטה, היא מעדיפה בבירור את דוד. והאשת חיל פה זה הבירור המוחלט של הנאמנות עד הסוף, והטרגדיה היא שזה של הנאמנות עד הסוף, לא מפני שיצא מפה שלמה, אלא בלי שיצא מפה כלום. יש שני נאמנויות, יש נאמנות שיוצרת את שלמה, מרבדים עשתה לה שש וארגמן לבושה, זו בת שבע, שאומרת לשלמה, כל מה שרציתי בכלל לא היה מלך, רציתי בן מלובן בתורה, זוכרות? בכלל לא רציתי את כל הדברים האלה. מה ברי ומה בר ביתני ומה בר נדרי, דיברנו על זה הרבה בשבוע שעבר, ובכלל לא רציתי את זה. על המלכים למואל, על המלכים שתו יין, כל הסיפור, ובסוף יוצא שלמה שמולך מסוף העולם ועד סופו, ומה יוצא ממיכל? עכשיו זה מדהים. בת שבע היא אשת אוריה, עם כל הסיבוכים שדיברנו בפעם שעברה ואמרנו שעוד צריכים להיכנס אליהם בלי קשר. מיכל, השם מיכל, הוא השם שבעצם אמור להכיל הכל. משם צריך לצאת הכל, מיכל זה בעצם מקור, זה כמו בריכה, זה מיכל. זה מה שממנו הכל צריך לנבוע. שם החיתוך הכי מוחלט. עכשיו, הנאמנות לבעלה לא נובעת מזה שזה קל לה. היא לא מצליחה להבין את ההנהגה של דוד, כי היא בת שאול. אולי לפני שניכנס להצלה מן המיטה בשמואל. אין תנכים. יש קצת תנכים? בשמואל בעת. לא, בשמואל א' י' ח' זה התחלה של הכל. זה התחלה של הכל. שמה זה העניין של מיכל לוקחת את הטרפים. אולי באמת נתחיל שם לרגע, בסדר גמור, נכון. אולי נתחיל לשנייה אחת בשמואל א', באמת, לא, בעקבות ההערה, נכון, לא, אני רציתי להתחיל מהצד של, מפרק ו', אבל אולי נתחיל משם באמת, נכון. אחרי הסיפור של שאול ויונתן ודוד וכל הסיפור, מלחמה גדולה, וישלח שאול מלאכים אל בית דוד. לשומרו ולהמיתו בבוקר. פרק י"ח, פסוק י"א בשמואל. ותגד לדוד מיכל אשתו לאמור, אם אינך ממלאת את נפשך הלילה, מחר אתה מומת. ותורד מיכל את דוד בעד החלון, וילך ויברח וימלט, ותיקח מיכל את הטרפים, מאוד מזכיר את הסבתא שלה, את רחל, על הכל פה. גם כל הסיפור של אבא והבעל. אותו סיפור, רק שזה בשאול. ותיקח מיכל את הטרפים, ותשם אל המיטה, ואת כביר העיסים שמה מראשותיו, ותכס בבגד. קחי לשתות משהו. ותכס בבגד.
לא שותה קאפ.
מים?
לא שותה קאפ.
תהי.
זה בסדר.
זה אחרי זה. וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, ותומר חולה הוא. וישלח שאול את המלאכים לראות את דוד לאמור, העלו אותו במיטה אליי להמיתו. ויבואו המלאכים והנה הטרפים אל המיטה וכביר העיזים מראשותיו. הנאמנות של יונתן לדוד הופכת להיות, לא מתגמדת, אבל היא ליד הנאמנות של מיכל לדוד. ויאמר שאול אל מיכל, למה ככה רימיתיני? ותשלחי את אויבי וימלט. אתה אומר מיכל אל שאול, הוא אמר אליי, שלחיני למה עמיתך. פלא, בכלל לא. לדוד ברח וימלט ויבוא אל שמואל הרמתה, עכשיו תשמעו טוב 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 טוב, ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול. עכשיו נראה לא קשור עכשיו, אבל זה מאוד קשור. וילך הוא ושמואל וישבו בניות. שמואל שהמליך את שאול והמליך את דוד, יושב עכשיו עם דוד בניות. ויוגד לשאול אמור, הנה דוד בניות ברמה. חז"ל שואלים, איפה זה ניות ברמה? לא ראינו אף פעם ברמה ניות. מה זה ניות? אני מכיר ליד המוזיאון ניות. איפה זה ניות ברמה? תשובה אחת בחז"ל, גמרא מפורשת, לא תאמן. חז"ל אומרים שאין בכלל מקום כזה. וניות זה, זה אלי וענבהו. ודוד בא ויושב עם שמואל והם עוסקים בשאלה איפה הוא מקום המקדש ואיך נמשיך את המלכות. הגמרא אומרת שגם דוד ושמואל לא ידעו למקם את המקום המדויק של נויו של עולם. יש ברמה את הנויו של עולם, שם צריך להיבנות הנווה, ודוד ושמואל לא יודעים איפה. מאיפה מגיע דוד לדיון על נויו של עולם ולחיפוש את המקדש? ממיכל. ואז הוא פוגש את שמואל, וישב, והנה דוד, וישבו בניות, ויוגד לשאול, הנה דוד בניות ברמה. דוד יהיה היחיד בסוף שידע בדיוק איפה המיקום של המזבח. אתם יודעים איך הוא ידע איפה המיקום של המזבח? איפה הוא ידע? יפה מאוד, עם הדבר. עם מלאך השם בגורן הרבנה היבוסי. ודבר שלושה ימים שמבקש לחלות את כל עם ישראל. מכירים את הסיפור הזה? זה סיפור לא יאמן. למה? כי דוד פקד. ואז צריך לחזור ולהזכיר לדוד שאין דבר כזה לפקוד את העם. והוא מתבקש להחליט באיזה עונש הוא בוחר. דבר שלושה ימים, חרב, מלחמה, רעב. והוא אומר, אפלנה ביד השם וביד אדם על אפולה. ואז מגיע הדבר ועושה את המגפה הנוראית ומתים שם 70,000. ואז הנביא מראה לו, גד הנביא מראה לו את מלאך השם וחרבו שלופה בידו. והוא רואה אותו וחרבו שלופה בידו, נוטה על ירושלים, הולך להחריב את הנקודה שהיא נויו של עולם. ואז הוא מבין, כי הנביא אומר לו, והוא הולך להרבנה היבוסי ולוקח את הגורן וקונה אותו, ושם הקים את המזבח. והרמב״ם פותח את כל ההלכות של בית הבחירה בסיפור הזה ואומר שרק אז התגלה איפה המזבח. איפה מתחיל הבירור איפה המזבח? איפה מתחיל הבירור איפה נויו של עולם? פה, בניות ברמה. בניות ברמה מגיע דוד אל שמואל, ושמואל בעצם מסביר לו שהסיפור של שאול מאחורה וצריך למצוא את המקום. דרך אגב, אתם יודעים איפה זה ניות ברמה? הר המוריה. אתם יודעים לאיזה שבט זה שייך?
בנימין.
לבנימין בתוך נחלת יהודה. כלומר, זה בעצם של בנימין. ידיד השם ישכון לבטח, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. שם נמצא הגורן, בנחלת שאול, בנחלת בנימין. וכל הדיון היה מי יגלה אותו. תפקידו של המלך הוא להילחם מלחמת המלאק ואחר כך לבנות את המקדש. הוא נלחם מלחמת המלאק, אבל הוא פספס בנקודה אחת. היו לו סברות. היו לו סברות טובות. הוא אמר נביא קורבנות. הוא לא חמל על הצום כי הוא היה צמחוני, להפסיק את השטויות האלה. הוא חמל על הצום להביא אותו לקורבן בבוקר. כל מי שממציא שם צמחונות לא מבין כלום שם בפרק. הוא אומר שבבוקר מקריבים את הכל. הוא רק רוצה שכל הקורבנות יוקרבו, וזה יהיה במעמדו של שמואל, תוך כדי שהוא משסף את הגג. הוא, שמואל, הרואה, לא שאול, הענב, הנחבא אל הכלים. מי הוא שישסף את הגג? חטאו של שאול הטהור והקדוש הוא סברה אלוקית, שאף אחד לא ביקש ממך. עם הסברה הזאת איבדת את היכולת למחות את המלאק, ואיבדת את היכולת למצוא את נקודת המזבח. כי לפי סברה המזבח גם יכול להיות 100 מטר שמאלה. סברה. נזיז תופס 4, למה צריך להיות דווקא פה? סברה. אבל זה מכוון אל למעלה, וכדי להיות מכוון אל למעלה אתה צריך להיות בביטול מוחלט. קוראים לזה דוד. ואת השיעור על מה זה להיות בביטול מוחלט מלמד דוד רק במקום אחד. שמואל ב', פרק ו'. דוד חוזר עם אהרון מהפלישתים. וכשהוא חוזר עם אהרון, והוא בא בעצם כדי להחזיר את הארון. עכשיו, בוא נחשוב טוב, זה השלב הבא, להחזיר את הארון זה לבנות את המקדש. הרי אני מחזיר את הארון שמסתובב כדי לעבור לשלב הבא. השלב הבא יהיה מקדש. נשכן שכינה, אנחנו מגיעים לשלב הבא, הנה הוא, מגיעים אליו. אנחנו אחרי לדעת איפה המקום, אנחנו יודעים הכל, הנה. אחרי מות שאול, אגב, דוד שב מהכות את עמלק, למי שזוכרים בסוף שמואל, כך מתחיל ספר שמואל ב', איך דוד שב מהכות את עמלק, וישב דוד בציקלג, ואז אחרי שהוא מסיים, עכשיו מגיע סיפור הארון והפלישתים, והוא בא עם הארון, הוא בא לירושלים, הוא בא לעיר דוד. ואז, בוא נראה את הפרק, אני קורא, מי שיש לו ומי שאין לו, זה נפלא לשמוע אותו גם כך, זה לא כזה מסובך. אמרתי פסוק כ"ב, אנחנו נלך טיפה אחורה, אפילו פסוק י"א. וישב אהרון השם בית עובד אדום הגיתי, ויברך השם את עובד אדום. זוכרים את הסיפור? ויוגד למלך דוד לאמור, בירך השם את בית עובד אדום ואת כל אשר לו בעבור אהרון האלוקים. וילך דוד ויעל את אהרון האלוקים מבית עובד אדום, עיר דוד בשמחה. מביאים את הספר לבית המלך. משם אחר כך יעלו את זה בעזרת השם לבית השם. זה החלום של דוד. כל עניינו זה וישב בניות ברמה, הוא רוצה לדעת איפה. והיא כי צעדו נושאי ארון השם שישה צעדים, ויזבח שור ומרי. לפי ההסבר של המפרשים, כל שישה צעדים, קורבן נוסף. זה איזה מין אקסטזה שאי אפשר להבין אותה בכלל. שישה צעדים, קורבן. שישה צעדים, קורבן. אגב, אתם זוכרים מה נתן בועז לרות? שש שיבולים. משם הכל מתחיל. כל שישה צעדים ויזבח שור ומרי, ודוד מחרקר בכל עוז לפני השם. מחרקר. אנחנו לא מכירים את זה אצל בני אדם. אנחנו מכירים את זה אצל בהמות. נכון? אדם ובהמה תושיע השם. אתם יודעים מה זה אדם ובהמה תושיע השם? ערומים בדעת ומשימים עצמם בבהמה בתמימות לשם. ערומים בדעת, זה לא מפריע להם להיות תמימים כבהמה. זה הניסוח של דוד את התפקיד בעולם. אדם ובהמה תושיע השם. אתם יודעים אגב מתי אומרים את הפסוק הזה? במנחה של שבת, ולמה? זה שלושה פסוקים, צדקתך צדק לעולם, צדקתך אלוקים עד מרום, וצדקתך צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת. מה זה צדקתך, צדקתך, צדקתך?
זה לא שעת מותו של דוד?
זה לא, לא, זה כן, בדיוק. וכל יום בתפילת מנחה אומרים תחנון. אבל בשבת לא. בשבת, כל שבת אחרי הצהריים, עושים צידוק הדין לדוד. אז קרה. ומביאים שלושה פסוקי צדקתך שלו. ומצדיקים את הדין, כי בשבת אחר הצהריים זה מותו. זה פלא פלאות. במנחה של שבת, ברעבה דרעבים, עושים אזכרה שבתית לדוד. ומה אומרים באזכרה הזאת? אדם ובהמה תושיע השם. ערומים בדעת שכותבים את תהילים. ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. המקום של ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה, זה בסיפור של דוד ומיכל, תשמעו אותו עכשיו. ודוד מחרקר בכל עוז לפני השם. ודוד חגור אפוד בד. אפוד בד חגורים רק הנביאים, כשהם מתנבאים. ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון השם בתרועה ובקול שופר. והיה ארון השם בא עיר דוד, ומיכל בת שאול, קשור להפטרה של אתמול קצת, נשקפה בעד החלון. נשקפה בעד החלון זה מלכה.
להשקיף
זה לרעה. אבל פה לא כתוב השקיפה, אלא נשקפה. זה פלא פלאות. היא נשקפת בעד החלון. היא פתאום נחשפת. היא שקופה. היא שקופה. היא באיזה אירוע שלא מתאים לה. היא בעד החלון, היא הבת של שאול. היא אשת דוד. היא מבינה שמפה יצא רחל ולאה אשר בנו שתיהם. והיא מיכל בת שאול. ומיכל בת שאול. היא בעד החלון בעיר דוד, מיכל בת שאול. בטח באותו החדר שבו היא שמה את הכסתים ואת הקריות כדי להציל את שאול. משם היא הוציאה את החבר... את דוד. משם היא שלשלה את החבל כשהוא ברח. שאול כבר מת. עכשיו, בעצם הכל אמור להמשיך. ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון ותראה את המלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם.
זה מה שהיא רואה.
ומשימים עצמם כבהמה. ותיבז לא בליבה, היא לא יכולה לעצור את זה. אל תאשימו אותה בכלל, לא כתוב ותיבז לא, כתוב בליבה. זה לא, זה הפוך מכל מה שהיא מבינה.
זה גנטי.
מה זה?
זה גנטי, זה בא משאול.
זה הפוך מסברה. זה הפוך מסברה. צריכה להיות איזושהי סברה. ועוד רגע תשמעו את המילים שהולכות להיות פה. ותשקף, לא נשקפה, היא לא נשקפת. אותו שורש, וזה בעד החלון, אבל שם חכמות שרותיה תעננה. כלומר, זה לעומת זה, זאת הקליפה. גם היא אומרת סברות של קליפה, של גועל, של גסות השכל וגסות הלב וגסות הגסות. היא הרי שיא הגסות שם הפס. אתמול דיברנו על זה במעלה של אתמול. היא ההתגלמות של הגסות שם, אם סיסרה וחכמות צרותיה. מדוע החירו פעמי מרכבותיו? מדוע בושש לבוא? זה הכל זה לעומת זה. משה רבינו בושש לרדת. החירו פעמי מרכבותיו, הנה פעמי מרכבותיו, הנה דוד בא עם הפעמי מרכבותיו, הגנרל שלה. ומסבירים לה בשביל להרגיע אותה, מחלקים עכשיו רחם רחמתיים לראש גבר, שלל צבאים. כן יעבדו כל אויביך השם, עם יתד של אוהל. שם הופיעה יעל שכבר דיברנו, אבל מיכל... אסור אפילו להגיד, נשקפת, זה בדיוק הפוך, זה אותו סיפור הכי הפוך שיש. היא נתפסת, היא נשקפת, היא שקופה. היא לא יכולה להתעלם. היא אשת דוד. והיא בת המלך. והיא לא יודעת מה לעשות עכשיו. והיא רוצה להיות אשת חיל. והיא נודה בשערים בעלה בשבטו עם זקני ארץ. היא זו שמצילה את דוד מן המיטה. מדוע רימיתיני? והיא עונה לשאול ברמאות נוספת. כמו סבתא של רחל. שעונה לאבא שלה. עם אותם טרפים. הכל אותו סיפור. עכשיו תקשיבו, ויביאו את ארון השם ויציגו אותו במקומו בתוך האוהל אשר נטע לו דוד, ויעל דוד עולות לפני השם מושלמים, עולה וזבחים לאלוקים, יתרו, עולות לפני השם מושלמים. זה השלמות, עולות ושלמים. ויחל דוד מהעלות העולה והשלמים, ויברך את העם בשם השם צבאות. למי שמחפש את הטיש הראשון, מי שמחפש את הסעודה ואת הטיש הראשון, תשמעו טוב, ויחלק לכל העם המלצר, או הרבה, מה שאתם רוצים, זה אותו דבר. גם אצל משה בסעודה הוא המלצר והוא הרבה. ויחלק לכל העם, לכל המון ישראל, לכל העם, לכל ההמון. מה, אין מזרח? אין שלב ב', שלב ג', לכל המון ישראל, למי איש ועד אישה. זה כבר לא טיש, זה כן טיש. לאיש חלת לחם אחת, לאיש זה לא איש, כמובן, לכל אחד. ואשפר אחד, ואשישה אחת, וילך כל העם איש לביתו. וישוב דוד לברך את ביתו. זה הטרגדיה הכי נוראית. כולם הולכים הביתה עם דוד, ודוד בא הביתה, ומחכה לו עכשיו מקלחת קרה. עכשיו מחכה לו הדלי. וישוב דוד לברך את ביתו. כולם מבורכים עכשיו מהטיש, והוא בא לברך את ביתו. ביתו זה מיכל. ביתו זו אשתו, זו מיכל. הרי יש לדוד עוד נשים, אבל ויברך את ביתו מופיע רק אצל מיכל. לא אצל בת שבע, לא אצל אף אחד, רק אצל מיכל. וישוב דוד לברך את ביתו. היא גם זו שניתנה בדבר השם דרך שאול, אחרי הניצחון, עם גוליית. כל סיפור ההחלפות ומה שקוראים חזל קידושי הטעות, מרב מיכל, הנה הכל פה מוש... הנה! הוא בא לברך את ביתו, אתם יודעים מה זה לברך את ביתו? שבעזרת השם נזכה לבלעד, שנזכה להמשך, זה לברך את ביתו. מה זה לברך את ביתו? לכולם הוא נותן השישה אחת והשפר אחד, מה זה לברך את ביתו? שיהיה לנו תמונות יפות? מה זה לברך את ביתו? היה להם תמונות הכי יפות, היא הבת של שאול, הוא דוד, הכל מסודר. מה זה לברך את ביתו? הרי המקרא אומר עוד מעט מה זה לברך. הוא אומר את זה על ידי שהוא אומר שהברכה לא הצליחה. המקרא עונה, המקרא הוא הפרשן הכי טוב של המקרא. ותצא מיכל בת שאול לקרא דוד, ותצא לאה לקראתו. ותצא מיכל בת שאול לקרא דוד. ותצא לאה לקראתו זה הדודאים, ותצא לאה לקראתו כתוב באשת חיל, אתם זוכרים מה כתוב באשת חיל? ותצא לאה, דרשה צמר ופשתים זו לאה אימנו, שקיבלה ליעקב בסבר פנים יפות, לפיכך זכתה, ומה קרה? יצאו ממנה מלאכים ונביאים. הפסוק ותצא איקס לקראתו מופיע פה ופה. אני לא יודע אם אנחנו קולטים את הנקודה. אתם יודעים מה קרה מ"ותצא לאה לקראתו"? יששכר וזבולון ויוסף. ויוסף ודינה. ועל פי חז"ל, דינה זה דינה ויוסף. כל הרחל ולאה התרחש ב"ותצא לאה לקראתו". זכתה ויצאו ממנה מלאכים ונביאים. זה לא מה שאמור לצאת עכשיו מדוד ומיכל? זה לא הגאולה שצריכה להופיע? ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד, ותאמר, מה נכבד היום מלך ישראל? אשר נגלה היום לעיני אמהות עבדיו, כי הגלות נגלות אחד הריקים. לא יאמן. ויאמר דוד אל מיכל, תשמעו את המילים, ויאמר דוד אל מיכל, תשמעו, זה לא יאמן. ויאמר דוד אל מיכל, היה צריך להיות כתוב עכשיו את מה שהוא אומר, לפני השם. הוא מדבר אליה לפני השם. אני לא זוכר עוד שיחה בין איש לאישה לפני השם, אולי יש, אני לא זוכר. אני לא זוכר שיחה שבה איש מדבר אל אשתו לפני השם. ויאמר דוד אל מיכל לפני השם. כן. מה זה לפני השם?
שיחקתי לפני השם.
זה מופיע בסוף. זה הקריאה שלך מוכיחה שהלפני השם הראשון או לא. הרי זה כבר מופיע.
יש פעמיים.
ויאמר דוד אל מיכל לפני השם. הדיון איפה זה? זה עצמו העניין. אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו. אתם חושבים שזה חס ושלום שיחה של ילדים? אתם לא מבינים שזה כל הסיפור.
שרה
ואברהם,
השם
יסבוט בין יום עיניך. ופה מוגדר לגמרי, מה, את לא מבינה, מיכל, שזה מלכות דוד ולא שאול? את לא מבינה שהגאולה תופיע דרך אדם ובהמה תושיע השם? את לא מבינה שאנחנו צריכים להיות הרגל הרביעית של המרכבה? את לא מבינה שצריך לקחת את כל הסברות האלה ולזרוק אותן? את לא יכולה לעבור את התהליך הזה?
מה זה הסברות האלה?
הסברות האלה של להביא קורבן למרות שהקדוש ברוך הוא אמר שלא, כי אני חושב. להשאיר את הגג למרות שהקדוש ברוך הוא אמר שלא, כי אני חושב. ומהם בא המן. כי לא נשאר אף אחד מהמלאק, רק מהלילה ההוא של הגג. ומשם יצטרך לבוא מרדכי, שיהיה איש ימיני ואיש יהודי. והאיש ימיני והאיש יהודי הזה מרדכי יעמוד מול כל הסברות ויגיד שכל הסברות האלה לא מעניינות אף אחד. הוא לא יכרע ולא ישתחווה וכל עבדי המלך והסנהדרין יפרשו ממנו והוא יהיה מרדכי. ויאמר דוד אל מיכל לפני השם אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי נגיד על עם השם על ישראל. אין שיחה כזאת. לא אביך. כי הוא רצה שאני המוזר לאחי ששמואל לא ספר אותי. שאני אהיה קום כי זה האיש. קום משחרר הוא, איך כתוב שם בפסוק, ששמואל לא יודע מי מדובר שם, קום, וחזל אומרים שם, משיח נכנס ואתה יושב. קום! והביטוי הכי נורא, ושיחקתי לפני השם! אני אשחק לפני השם. כי כשאני לפני השם, ושיחקתי. והפסוק הגדול, ונקלותי עוד מזאת, על דבר אחד אני אמור להתנצל, שלא הצלחתי מספיק. זה היה צריך להיות הרבה יותר, הגלות נגלות אחד הרקים. לא זכיתי מספיק. ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. אלא מה דואגת? איפה הדיסטנס? Don't worry. ועם האמהות, עם האמהות אשר אמרת, אמה מי כבדה. את יודעת מתי אני אכבד איתם? כשאני אהיה שפל בעיניי לפניו. כשאני אגיע לשיא השפל בעיניי, לשיא הנקלותי, אז יופיע עם האמהות אשר אמרת, אמה מי כבדה. ואז הסיום הנורא. ולמיכל בת שאול, לא היה לה ילד עד יום מותה. האשת חיל מיכל זה הקרע בין בעלי לאבי. הקרע שמוכיח את אמיתותו מפני שמיכל לא יכולה לצאת ממנו. אבל ברור לה לגמרי. שהיא הצינור שדרכה צריך להופיע בעולם דוד. מי שהציל את דוד ממיטתו זו מיכל, שבגלל הפערים לא הצליחה להיות מיכל שמקבלת את הברכה שבא דוד לברך את ביתו, ולמיכל, ועוד פעם למיכל בת שאול, כאילו מישהו לא זוכר את זה. ולמיכל בת שאול, עם שאול. לא היה לה ילד עד יום מותה. הרבי תמיד היה אומר שיש דברים שהם סיפור בתנך. ויש סיפורים שהרמב״ם פסק. לרבי יש ביטוי, שהסיפור הופך להיות פסק, אז הוא מפסיק להיות סיפור. הרמב״ם כותב איך צריכה להיראות השמחה שישמח האדם בעשיית המצוות. אחרי שהוא מתאר את שמחת בית השואבה, הוא מסיים כך: השמחה שישמח האדם בעשיית המצוות ובאהבת האל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. כתוב פה שני דברים. א', שמחה זו עבודה. ומי שחושב ששמחה זה בגלל שהאופי שלו הוא נורא שמח, הוא לא הבין כלום. או שמה שהוא שמח, כיוון שזה לא נובע מעבודה, זה שטויות. או שאתה מתבלבל וזה עבודה אצלו. רק שפשוט אתה יש לך תירוצים. שמחה היא עבודה גדולה. כלומר, תפילה היא עבודה. שמחה היא עבודה גדולה. עבודה גדולה היא. מי שלא מתפלל זה לא בסדר, או זה דרבנן, כן, מהתורה, אבל מה קורה למי שלא שמח? לא שמח, אבל נניח שהוא קיים את כל המצוות. קיים תרי"ג מצוות, ולא קיים את מצוות שמחה. אין מצוות שמחה בתרי"ג מצוות, יש רק ושמחת בחגיך. כן, אבל ביום בי"ב שבט, בי"ג אין מצווה.
תחת אשר
לא עבדת. אבל זה לא מופיע בתרי"ג מצוות. לא כתוב בתרי"ג מצוות תחת אשר לא עבדת. איך היו אומרים הרבס? אין שום עבירה בלהיות עצוב. אבל אין שום דרך להגיע לכל העבירות יותר טובה מזה. ואין שום מצווה בלהיות שמח. אבל אין שום דרך לקיים את כל המצוות חוץ מהדרך הזאת. אין שום מצווה כזאת. זה לא מגדר. זה אדם ובהמה, זה נקלותי.
שמחה זה
עבודה
בשביל לא להגיע להוללות. אולי זה
העבודה. לא, שמחה זה עבודה בשביל שמחה. ההוללות היא דבר מסוכן לפני עצמו. השמחה היא עבודה גדולה, תראי את ההגדרה של הרמב״ם. והשמחה שישמח אדם בעשיית המצוות ובאהבת האל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו. הביטוי ראוי להיפרע ממנו מופיע ברמב״ם על מי שבורח מהמלחמה באמצע המלחמה. עורק, בוגד, ממיס את לבב אחיו ואת לבב העם, עליו כתוב ראוי להיפרע ממנו. ויש עוד אחד. מי שהניח תפילין הבוקר אבל לא שמח. תגיד, לא הגזמת?
באמת?
הניח תפילין אבל לא בשמחה. מה, אתה לא מגזים? לא. הוא עורק מהמלחמה. המלחמה היא להגיע לשמחה. ואם הוא לא הבין את זה, הוא ערק מהמלחמה. מזה לא יכולה לצמוח מלכות ומזה לא יכול לצמוח משיח. משיח זה אותיות שמח. כן, צולר. שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. בשמחה דווקא, אבל זה לא בתרי"ג המצוות, הרמב״ם לא מונה את זה בתרי"ג המצוות. וכל המג... עכשיו, מה ההפך משמחה? עכשיו תשמעו טוב, זה לא יאמן. נו, מה ההפך משמחה?
עצב.
נכון. אז מה ההפך משמחה? אז מה ההפך משמחה? תשמעו טוב. השמחה שישמח האדם עבודה גדולה היא. וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו. מי הוא זה שמונע? הרי מה השמחה? השמחה מתוארת בשמחה בית השואבה. היו רוקדים. ואיך היו רוקדים? מספקים, מטפחים, מפזזים, מחרקרים. כל אחד ואחד כמו שיודע. ואומרים דברי שיר, ומי שלא יודע בכלי, בפה שורקים. כיכר ציון, מסטולים. ומי עושים את זה? לא היו עושים את זה כל עמי הארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו, והרמב״ם חושב שאולי שכחנו, מרקדים ומספקים ומנגנים ושמחים במקדש. ועכשיו הוא בא ואומר, אתם יודעים מי לא יכול לשמוח? תשמעו, וכל המגיס דעתו וחולה כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו, אז מה ההפך משמחה?
גאווה.
אתה יודע למה אתה לא יכול לשמוח כשמשהו קשה לך? אתה יודע למה אתה לא יכול לשמוח כשמשהו קשה? כי אתה לא מבין למה זה קרה. מסכן. אתה ממש לא מבין, 2 ועוד 3, אתה יודע למה זה קרה? אתה לא מבין. אתה לא מבין. ולמה עושה תרנגול קוקוריקו, אתה כן מבין? אתה לא מבין. ולכן אתה לא יכול לסמוך. איי, הקודש ברוך הוא עשה כך, מחלוקת הפוסקים. הוא, עוד שנייה, הוא מבין, אני מבין אחרת. אתה לא מבין. שאלתי אותך בכלל. אבל זה אנושי. נכון, ואני רוצה שתהיה בהמה. אני רוצה שתהיה ערום בדעת ותמים כבהמה. וזה צידוק הדין לדוד. את זה אומרים ברי ודרייבין. עם זה אפשר להגיע לסעודה שלישית אחרי מנחה, בלי זה אי אפשר. ערום בדעת ותמים כמו בהמה.
הגאווה עוצרת את השמחה.
הגאווה היא ההפך, היא חונקת את השמחה, היא לא מאפשרת. ואז הוא מסיים, ועל זה הזהיר שלמה ואמר, אל תתהדר לפני מלך במשלי. ועכשיו הסיום. איך זה קשור אלינו? וכל המשפיל עצמו, הוא מעיקל גופו במקומות אלו. הוא הגדול, המכובד. זוכר מה מיכל אמרה? העובד מאהבה. וכן דוד מלך ישראל אומר, על המשפט הזה אומר הרבה, זה נגמר להיות סיפור, זה הפך להיות הלכה הסיפור. וכן דוד מלך ישראל אומר, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. זהו, זה כבר לא סיפור על דוד המלך, זו הלכה עליך. ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם. ויאמר דוד אל מיכל, לפני השם. איך אני יכול להיות לפני השם? שנאמר, והמלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. אז הסיפור הזה הוא מופלא, אבל לקחת את מיכל וללמוד עליה את הפסוק היחיד באשת חיל שלא מתאר אישה אלא מתאר את בעלה. כל הפסוקים האחרים מתארים את האישה. כולם חוץ מהפסוק הזה. הפסוק הזה מתאר את הבעל. והוא מתאר את זה שבעלה הצליח להיות נודע בשערים בשבטו עם זקני ארץ. ואת מי הוא מביא לשם? את מיכל? שדוד שמצליח לברך את כל העם לא מצליח לברך את ביתו. וחוטף דלי מים קרים. אבל היא זו שמייצרת ומרוממת ומביאה את דוד להיות ניצל מהמיטה. כי היא בת שאול והיא אשת חיל. אני חושב שהמדרש הזה, אני נותן, יבוא עוד חצי שנייה, אני נותן, מבטיח. אני חושב שהמדרש הזה, כמו בכל הפסוקים, לוקח אותנו כל פעם למחוז הרבה יותר קשה. הפעם הוא לוקח אותנו למחוז אולי הכי קשה. אבל אני מיכל, אני לא דוד. אני לא דוד. כן, יפה, אני רואה שאני עוצר.
כן. כתוב, ותיאב מיכל את בת שאול את דוד, ואומר שאול, אתננה לא בת, היא לא למוקש, היא לא למוקש. ופה רואים את הקשר של שאול ומיכל. כאילו, שאול יודע שמיכל מאוד קשורה אליו, אז היא יודעת שהיא תהיה לדוד אישה, אבל היא תהיה לו למוקש, היא תמיד תישאר נאמנה באיזשהו מקום.
הוא רצה להרוג את אביו, הוא חשב שככה הוא יחד.
לא, אבל יפה אומר דבר גדול מאוד. דוד מבין שמיכל היא הכי שאול שיש. שאול, שאול מבין, שאול מבין שמיכל היא שאול. והיא תהיה לו למוקש, יפה מאוד.
אבל בכל זאת הוא הצילה אותו, ובאמת שאול מאוד מתפלל.
והוא לא מבין למה רימיתיני. הוא לא תופס איך זה יכול להיות, הרי את לא היית אמורה לעשות את זה.
נכון, אבל גם לבן שאול שאול אומר לו,
בן אהבת המרבה. אבל אצל יונתן הוא לא מתפלא.
כן, אבל גם פה...
לא, פה הוא מתפלא.
כן, הוא מתפלא.
והוא לא מקבל את זה. הוא לא מקבל את זה. והאשת חיל זה שהוא לא מקבל את זה. וכשהדיון בין אבא לדוד, אז התשובה ברורה לחלוטין. ברורה לחלוטין. ואני חושב שזה המסירות נפש של האשת חיל, שלא מצליחה להיות האימא של המלכות. כי היא יותר בת, והיא מצילה את אביה מן המיטה. את דוד מן המיטה.
אבל יש כאן מה שהרמב״ם אומר, זה שהיא בעצם הולכת על גאווה.
לכן אמרתי, אצלה זה בקדושת קודש קודשים, אבל היא כאילו, הפסוק מתארת האשנב, ואנחנו נזכרים במישהי אחרת, הפסוק מתארת בעדינות שבעדינות רות, הפסוק מתארת הגרם סברה. גרם סברה. גרם אחד של סברה יכול להביא בעולם להאמן בנמדת האגגי.
שזה מבטל תמימות.
כי אז אין אדם ובהמה. גרם סברה. ומיכל, שלא יכולה לצאת משם, כי היא מיכל בת שאול, יותר מכל אחד אחר מילדי שאול.
זו אותה תכונה שהצילה את דוד.
מצילה את דוד.
זו אותה תכונה.
מדהים.
אהבה.
למה? למה?
היא אהבה את האהבה.
ההצלה היא דוד.
כתוב שהיא אהבת דוד. אני חושבת שזה המקום
היחיד שכתוב שהיא. בדוח, ודאי. מיכל כתוב בתאהב. בתאהב, נכון. אני חושב שבקי צודקת. אצל מיכל כתוב לא שדוד אוהב אותה כמו והיה ויעקב את רחל, אלא היא אוהבת אותו, היא מאוהבת בו.
בעיני אביה.
מה?
כתוב בתאהב מיכל וישר בעיני אביה.
כן, כן, נכון מאוד.
מבסוט שהיא אוהבת אותו.
כן, היא אוהבת אותו מאוד מאוד. ויש כאן קרע עצום, כי שאול הרי גם אוהב את דוד אהבה מוחלטת עד השלבים ההם. ואז בעצם הוא רוצה שהיא תהיה המוקד, זה האשת חיל של מיכל, אני חושב שזה אחד הדברים הכי מדהימים פה בכל הפרק. כלומר, זה מישהי, זה הטרגדיה במיטבה, שמביאה את האשת חיל לנאמנות הכי מוחלטת. כשזה עומד מול ההפך הגמור שלה. ההפך הפילוסופי שלה, ההפך הרעיוני שלה, ההפך הנפשי שלה. לא היה לה ילד את יומותה. היא לא מצליחה לקבל את הברכה. מה, היא לא רואה שהוא מברך את כל העם עכשיו? היא לא רואה את דבר השם מתרחש? זה לא גייבה. היא לא רואה את דבר השם מתרחש? היא רואה והיא לא מקבלת את זה.
כי היא מיכל בת שאול.
כי מיכל בת שאול, תחשבו על רב לייזר בן אורקנוס. תחשבו על איזה עקשנות של קודש. היא אומרת, אתה לא תשכנע אותי עם המויפטים האלה. אבל במובן העמוק של הדברים, תעזוב אותי מכל הטיש הענק הזה שעשית, זה לא מעניין אותי כל הדבר הזה. השפר והשישה, אני לא שם.
אז המיכל הוא הפוטנציאל.
מה זה אותם?
המיכל
הוא הפוטנציאל של הכל. הוא הפוטנציאל, מיכל. היא המיכל של הכל, שלא מתממש, אבל אם יש בעולם דוד, זה ממנה. היא דוד. בכלל כל דוד מגיע כי אומרים לו שהוא יקבל את בת שאול, וכל דוד מוצל כי היא מצילה אותו מן המיטה. ואין שום שאלה בנאמנות.
בסוף היא מצילה את הכל.
זו סוגיה פלאית. אז זה נודע בשערים בעלה. הפסוק היחיד שלא מתאר כאילו אותה. אלא מתאר איך הוא הופך להיות לבשבתו עם זקני ארץ. הוא נעשה למשהו. אם זה ברות, אז זה ברור לחלוטין. נודע בשערים בעלה. כל השערים, כל השער, כולם תופסים בכלל מה זה בועז, ומה זה דוד, ומה זה כל הסיפור של משיח, נודע בשערים. היא בכלל עניינה זה הוא. כלומר, הפסוק היחיד באשת חיל שמתאר את מי, שלא מתוארת, אלא מה שמתואר זה איך היא מיידעת אותו. כמו בהסבר העמוק של כנסת ישראל, שבפומד משער בליבל, היא מיידעת אותו. אז מיכל, היא מיידעת אותו, זה מה שמעניין אותה. היא מיידעת אותו, על זה הטרגדיה, היא כואבת, אין לה שום עניין.
זה מתוך אהבה,
זה שיא אהבה, והיא לא יכולה לקבל, היא לא יכולה לקבל את הברכה שכל אישה בישראל קיבלה באותו יום. כלומר, זה הרבה שכל אישה בישראל קיבלה את הברכה ממנו באותו יום, כולם, מאיש ועד אישה, לאיש השישה אחד ואשפר אחד, אין עוד איש כזה כמו בפרק הזה.
אבל זה
למה? בגלל שהוא כעס עליה?
לא, 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 מה פתאום לקרוא לזה כך? כי יש נתק, כי יש, אין הקלותי, אין התבטלות, אין בהמה. כשיש שכל, יש הפרדה.
כי שאול היה מראשו
ומעלה,
אז כל הזמן היה המוח.
יפה מאוד, יפה
מאוד.
ויפה שנזכיר
אותה פה,
כדמות,
אלא
הרבה מהזכיר,
וטוב
אני אומר. לכאורה. חז"ל מתארים את מיכל בצורות היפות ביותר שיש. נכון? לא רק שמזכירים, אלא שוב היא היחידה שמוזכרת כזו שביטלה את עצמה מול עצמה, מול אביה, וכל הפסוק שלה רק עוסק בבעל. אין עוד פסוק כזה. אשת חיל, גם בטח בה לב בעלה ושאלה לא יחסר, מתארת בטח בה. פה זה לא היא, נודע בשערים.
הוא נודע.
הוא, היא לא נמצאת בכלל. היא לא הייתה פה. היא נקלותי. היא מבטלת.
כן. הרי את המסירות נפש שלה
עם דוד,
כי
הקשר
של
הבת
לאבא
הוא כל כך... מעניין מאוד. אבי אומר את זה בפרשת תזריע, ש...
אומרת
על הרבנים
שהיה
מוס. שמה?
ביורצה.
נכון, 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 נכון. מעניין מאוד. מעניין מאוד. הוא מזכיר את זה שהכל זה היא. והבת היא האיש כי תזריע, כן. פילי פלוין. נו, בעזרת השם. השבוע הבא אנחנו באימו של שמשון. איך קוראים לה?